לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי, כף ג' בתשרי תו שינפי וביומן לפי שעה היום. עולם התורה וההלכה נפרד מהרב ניסים קרלי, זכר צדיק לברכה, מגדולי מנהיגי הציבור הליטאי בדור האחרון. הלך לעולמו בגיל 93 והיום מובא למנוחות. יהיה איתנו כאן חבר הכנסת הרב אורי מקלב, איש יהדות התורה. הוא יספר לנו על פועלו, על מנהיגותו ועל אישיותו של הרב קרליץ. נדבר גם עם העיתונאי ישראל כהן, איש קול ברמה, פרשן לענייני חרדים בבימות תקשורתיות שונות. גם הוא יספר לנו על דמותו הייחודית של הרב, על השפעתו בתחומים רבים ושונים, גם על החברה הישראלית הכללית. וכאן אנחנו נעבור אל הזירה הפוליטית. המנדט להרכבת הממשלה עובר מבנימין נתניהו לבני גנץ. תהיה איתנו כאן סגנית שר החוץ, חברת הכנסת ציפי חוטובלי. היא תקרא כאן לבני גנץ ולבוגי יעלון להשתחרר מאחיזתו של יאיר לפיד המונע ומסכל מהלכים להקמת ממשלת אחדות. נשמע ממנה את הדברים ובכלל את תחושותיה ביום הזה של מעבר המנדט. עם סגנית השר נדבר על שתי סוגיות נוספות שמעסיקות את משרד החוץ. הראשונה היא המשבר מול הממלכה הירדנית סביב סוגיית האחיזה החקלאית במובלעות נהריים וצופר, וגם נדבר איתה על מאמצי ישראל מול הממשל הרוסי להביא לשחרורה מהכלא הרוסי של נעמה יששכר. העיתונאי והסופר חגי אוברמן, עורך השבועון מצב הרוח, הוא טוען שהגיעה השעה לסיים את כהונת נתניהו עם פרוס יום הולדתו ה-70, לאפשר למישהו אחר להקים ממשלת אחדות במקומו. הוא יהיה כאן כדי להבהיר את עמדתו הזו. ולאחר עשור מודיעה הקונסוליה הצרפתית בירושלים על פתיחתו החלקית של מתחם קברי המלכים לביקור של תיירים ומבקרים במקום. אנחנו נדבר עם חוקר המקומות הקדושים בארץ ישראל, הדוקטור נותן גורן, על ההיסטוריה של המקום ומה שנמצא בפנים. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. פתיחה לא פשוטה לשנה החדשה, פטירתו של הרב ניסים קרליץ, זכר צדיק לברכה. איתנו יצא על קו הטלפון חבר הכנסת הרב אורי מקלב, שלום לך.
שלום וברכה.
יוצא לשמוע ממך על מנהיגותו הציבורית של הרב.
הרב קרליץ זצ"ל נמצא עשרות שנים בקדמת ההנהגה הציבורית הליטאית, ואף מעבר לכך עשרות שנים הוא חבר מועצות גדולי התורה, עמד בנשיאות מועצות גדולי התורה, עמד בראש בתי הדין של בתי הדין של הרב קרליץ. זה לא בית דין אחד, זה בתי דין עם הרבה הרכבים, הרבה הרבה דיינים התחילו דרכם דרך בית הדין הזה. מעבר לכך יש הרבה רבנים, מורי הוראה, ודאי מורי צדק, שנמצאים בקהילות רבות בארץ ובעולם, עברו, עשו שימוש אצל הרב קרליץ, ממש מאוד, עמיד הרבה דיינים ומורי הוראה ומורי צדק, ויחד עם זאת, לכן ההשפעה שלו וההכוונה שלו בנושאים ההלכתיים היא השפעה, שזה מעמד מאוד מאוד מיוחד. מעבר לכך שהוא מגיע משלשלת רבנים מאוד מאוד ידועה וותיקה, וככה שהוא חוליה מאוד חזקה בהנהגת הציבור הכללי, ובוודאי בציבור החרדי. הוא עמד בראש כולל הלכתי, שזה כולל ידוע במיוחדות שבו, עוד עוד כשלא, כשהיו כוללים בודדים, הכולל הזה הוקם לתלמידי חכמים מובהקים, ויחד עם זאת יש שם מאות אברכים, וגם שעשות עשות שנים נוזים באותו מקום. ויחד עם זאת יש הרבה אנשים, בין כאלה שהיו אנשים שהיום לומדים והיו שעבר בתפקידים שונים או בבעלי תשובה ותופסים עמדה מאוד גדולה בה, עמדו והיו ידועים מאוד גם בכלכלה וגם בחברה, ומשם לומדים שם עם חברותות. ומעבר לזה, זה כמובן שגם בהנהגה הפוליטית היה לו מעמד מיוחד, מעמד על. המיוחדות של וייל, שהידע ומה שהוא היה ידוע, זה היה יותר בתוך הציבור החרדי ופחות בחוץ. הנושא של גירות, הדברים שלו הקיפו את כל העולם בעניין הזה, היה לו מעמד גם במשפטים הממשלתיים, משרד המשפטים היה ידוע הרב קרליס בפסיקותיו או במעמד שלו ובעמדותיו, ודאי גם בנושא פיצויים וגירושים, כל הנושא הזה היה תחת תפיסתו והנהגתו, ומעמד של בתי הדין, וכמובן הוא היה אוהב. וקשרויות, אין, מגוון הנושאים, הוא היה רחב מאוד, והשפעתו הייתה רבה, והוא הביא חותם מאוד מאוד חשוב, ממש עשרות שנים, ככה שכל הבעיה הישראלית, אני נמצא את זה, אני אומר בקהילות רבות בכל העולם, הייתה לו עמדה והשפעה, וכמובן גם הובלה והולכה והנהגה.
ואתם כמובילי, המובילים המעשיים של של המהלכים הפוליטיים בחברה החרדית, עד כמה אתם נמצאים באמת בקשר תדיר עם אישיות כל כך הלכתית ותורנית שכזאת?
ראשית, אני ודאי שאנחנו היינו הרבה פעמים נכנסים אליו, אבל גם חלק מהדברים עברו דרך האנשים שלו, בהרבה סוגיות שהן סוגיות הלכתיות מובהקות ציבוריות, שאני, כמו שאני ציינתי, בין זה נושא מורכבים מאוד בנושא בירורי יהדות, ובין זה נושא גירות עצמה, ובין בנושאים של דברי רישום נישואין, וכל הדברים האלה של נושאים שהחלק הפן ההלכתי, לא רק הציבורי, היה מעורב בו ביחד, את הרובד שלו הייתה מאוד מאוד דומיננטית וידועה, והמילה אחרי המילה שלו לא הייתה אחרי זה שום עירור, גם מקובלת על כולם. הוא היה אמן בשתיקה שלו, פיקחות והכרת ההוויה הכללית באופן בלתי רגיל. צריך לחשוב שיש היום מאות או עשרות של בתי דין שהקו ההלכתי והפסיקתי מורכב הרבה מהפסיקות שלו, מהפסיקה שלו, וכל חלקי השולחן ערוך. ודאי היום דברים של דיני ממונות כדוגמה, שזה הרבה הרבה אצלו, אבל זה לא רק, זה כל הנושאים האחרים גם. ככה שבכל החלק, גם בחלק הפוליטי, יש תמיד את הנושא ההלכתי מעבר לנושא השקפתי. והוא היה, והוא הוביל את הדברים. הוא לא, הפסיקות שלו היו מאוד חדות, מאוד מוצאות ומאוד מתומצתות. היו צריכים ללמוד את זה. הוא לא הרחיב, הוא היה ידוע נקרא לזה, בזה שהוא אין השפעה, הוא מאוד מאוד הקפיד. לא היה קשר עם, לא היה אפשר להגיד שאנחנו, שמישהו קרוב לבית הדין. כולם היו קרובים וכולם לא היו קרובים. גם מגיע לפסיקה הלכתית, אף אחד לא היה קרוב. וכשהיה מגיע למי שהגישה לבית הדין הייתה גישה פתוחה מאוד, עממית מאוד, נגישה מאוד ומאוד מאוד פרקטית ואמינה מאוד.
זאת אומרת, הייתה, כמו שכולם מדברים, על הענווה הגדולה והצניעות הגדולה, וכל ההנהגה הכל כך דומיננטית שאתה מדבר עליה, בעצם על הרבה מאוד פרקים מחייהם של כל הישראלים, זה לא פגם בענווה ובצניעות.
לא פגם, ולא רבים יודעים שבעצם את ההנחיות שמקבלים, את העצות שמקבלים, זה הרבה נובע מתוך מה שהוא עמיד ממאות אנשים או שעמדו בראשי קהילות גדולות, ובקנתו הצניות הייתה מופלאת, וזה פשטות מעין כמוה, זה צניות התפוצצות יחד עם פתיחות גדולה מאוד, הוא היה גאון איך להצטנע.
גאון באיך להצטנע. וציינת שהוא הכיר את ההוויה הישראלית הכללית גם מתוך החדר בבני ברק.
ומי שהכיר את החזון איש ראה בו המשך הנהגתו של החזון איש, שהיום יכול להיות כמו אר, שיכול להיות את המתרחקים השנים, אתה רואה את העוצמתו, את המקור שמתרחק, ככה גם עד היום החזון איש ידוע מה הוא השפיע ומה הוא עשה לחיי הדת וחיי ההלכה שאפשר במדינת ישראל לחיות בפרקטיקה. הרבה ראו אותו כהמשך בחלק ההלכתי, והנציג ראו אותו כהמשך של חזון איש, שהוא היה מקובל על מגוון, אפשר להגיד על הרבה הרבה, כמעט על כל החוגים.
כן, טוב, זה אנחנו רואים באמת בהתארגנות ובאבל הגדול שנשמע בכל פינות העם, בכל הציבורים. הרב אורי מקלב,
שלא בחייו, שלא בחייו הוא הצליח לרדוף ולברוח מהכבוד, אבל שלא בחייו הכבוד יתפוס, אין לי ספק, אין לי ספק שעכשיו, אחרי שהוא כבר היינו את האפשרות לדחוף ולברוח מזה, הרבה ידובר בהשפעה הגדולה במה שהוא עושה ובדמותו הענקית וביכולות הרבות שהיה לו במגוון, במכלול הדברים, גם כמה החסר הוא גדול.
הרב אורי מקלב, תודה רבה ובשורות טובות. כל טוב.
כל טוב.
שלום, שלום. עולם התורה וההלכה נפרד מהרב ניסים קרליץ, מגדולי מנהיגי הציבור הליטאי בדור האחרון, שהלך לעולמו בגיל 93. אנחנו אומרים שלום לעיתונאי ישראל כהן, שלום לך.
שלום וברכה.
נציין איש קול ברמה וגם פרשן לענייני חרדים בבימות תקשורתיות שונות, ואני רוצה לשאול אותך בפתח הדברים על מנהיגותו של הרב. כולם מדברים על מנהיגות מול ענווה. איך שני הדברים כן, האלה כן. מתנקזים לאדם אחד?
כן, זה מאוד מעניין. אני אגיד לך משהו. האמת שאולי הציבור הכללי קצת פחות הכיר את הרב קרליץ או רב ניסים, כפי שהוא כונה בפי כל תושב בני ברק, אבל בעצם הוא היה מותג, בוא נגיד את זה כך, מהסדר גודל, לפחות מבחינת פסיקת ההלכה, כמו הרב אלישי זכר צדיק לברכה, הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. הם ההתמקדות שלהם הייתה גם בנושאים ציבוריים שונים, בשעס או במנהיג דגל התורה, ולכן שמעו עליהם יותר. אבל בעצם אנחנו מדברים פה על פוסק הלכה מסדר גודל אחר, שהיו כפופים אליו מאות דיינים, רבנים, מוצים, שפעלו על פי הלכותיו ועל פי השקפת עולמו, ואנחנו יודעים שבאמת המנהיגות שלו הייתה מעל ומעבר, לא רק בני ברק, ירושלים, כלל הריכוזים החרדים בארץ, אלא גם בתפוצות. אבל מה שדיברת על העניין הזה של הענווה, אני חושב שזה היה הסמל, המוטו שלו. מרן הרב קרליץ, היה אפשר לראות אותו ככה מהלך בצידי דרכים, לא עם מה שנקרא נוסע ברכבי פאר. בשנים האחרונות כמובן נשתמש יותר ברכב בגלל מצבו הרפואי, ישישותו המופלגת, אבל באמת ככה בצידי דרכים לבית מדרש, מהבית מדרש לבית הדין, מבית הדין לבית, וגם כל מי שרצה יכל, הדלת הייתה פתוחה, בלי משמשים, בלי גבאים, בלי איזה מה שנקרא דברים נלווים, כל מיני מחסומים שצריך לעבור כדי להגיע אליו, היה נגיש לכולם, ודווקא הפשטות שלו והצניעות שלו איזו שהקסימה באמת את המון העם.
אז אתה אומר, אמרת כל תושב בבני ברק הכיר אותו באופן הזה, ואני שואל האם באמת אפשר להנהיג בית דין בסדר גודל כל כך גדול, להנהיג מפלגה בעצם בין השאר, לדבר על עניינים כלליים וציבוריים, ואם זה באמת שהדלת תהיה פתוחה לכל תושב ולכל מי שמגיע?
תראה, אני בטוח שזה לא היה דבר קל, אבל הנה, הרב קרלי תוכיח שהדבר הזה אפשרי. גם צריך לזכור, אולי בימינו זה דברים, אתה יודע, אנשים כבר יותר מפונקים, אז אחד שעוסק בתחום הזה, לא עוסק בתחום אחר, אבל פה אנחנו מדברים על אדם שנולד עם עקשנות אליטאית בבלרוס שברוסיה, ודף אחרי דף סיים את כל השעס, למד מידות שלו, מרן החזון איש, והלך גם בדרך הזאת של שילוב מצד אחד הנהגה ציבורית, הנהגה תקיפה, הוא לא פרחד ולא חשש מהאנשים שלפעמים היו מאיימים או דיני תורה שהיו כל מיני אנשים עם ממון ועם כסף ועם כוח ושררה, ומצד שני, כן, כמו שאתה אומר, לגשת פשוט לענות לכל אחד, לקבל כל פונה, ואני חושב שזה הדבר הנדיר, איך עושים את זה, אתה יודע, בשביל זה צריכים להיות אולי מנהיג בסדר גודל כזה, אבל אין ספק שזה מה שהיה הסוד שלו וההשפעה המדהימה שלו.
ציינת בתחילת הדברים שהציבור הרחב אולי פחות הכיר אותו, אבל בכל זאת היה ידוע המונח הזה, בית הדין של הרב קרליץ, וכל פעם כשעלה הנושא הזה של בתי דין לגיור, שוב עלה המודל הזה של בית הדין שלו. תסביר במה מדובר.
מדובר בבית דין פרטי, בית דין שכולם סמכו על האישיות של הרב קרליץ, וידעו שהוא זה שמטווה את הקו, וכל הדיינים והפוסקים הולכים בדרכו. הוא בעצם ייסד את הדבר הזה של בית דין פרטי, בית דין שרבים שרצו לפתור סכסוכים בינם לבין אחרים, משפחתיים או על צבאות, על ירושה, נישואים וגירושים, ענייני ממון, ויכוחים עסקיים, כולם הגיעו אליו. אגב, מעניין באמת לציין שהיו גם אנשים שאינם דתיים, אפילו אנשי עסקים בכירים שהיו מגיעים וסוגרים דברים בבית הדין, גם בגלל הפרגמטיות, העובדה שהרב קרליץ ידע להוביל אפשרות כאלו ואחרות, וגם בגלל שזה היה יותר נסתר מעין התקשורת, כשמגיעים היום לבית משפט, ההליך הזה מקבל לפומביות, וזה עובר לכתבי פנימים, כתבי משפט, כתבי, וזה יוצא לעין הציבור, וככה הרבה פעמים הרבה יותר קל לאנשים שיש סכסוכים לפתור את זה ככה בשקט, בדיסקרטיות ובצורה שבסופו של דבר מועילה לשני הצדדים, סוג כזה של ווין ווין, והבית הדין של הרב קרליץ היה מאוד מאוד חזק בנושאים הללו.
אנחנו שומעים את כל האבל וכל הצער ממגזרים שונים, אשכנזים, ספרדים, אנחנו שומעים את הראשון לציון מורה לתלמידיו לצאת מהישיבה ולהגיע להלוויה, אנחנו שומעים את זה גם כמובן מהציבור החרדי, הליטאי, החסידי, אבל גם מהדתיים הלאומיים. זה היה צפוי שזה יבוא מכל הכיוונים, או שיש כאן איזושהי הפתעה?
לא, יש כאן איזושהי הפתעה, כמובן כמו שציינת, הוא היה בעיקר מנהיג הציבור הליטאי, אבל העובדה שאדם דבק בתורה ומה שנקרא התורה היא זו שמדריכה אותו, סופו של דבר זה משפיע, האור שלו, האנרגיה, מה שהוא מקרין, ולכן אני חושב שזה יפה לראות את כל המגזרים, את כל העדות, את כל החוגים, באמת מה שנקרא מצדיעים, נותנים כבוד אחרון למי שהיה עם גדולי הפוסקים בציבור הליטאי, כי התורה היא אחת, התורה היא לא מבדילה בין ספרדים, אשכנזים, בין דתיים לאומיים לחרדים, וזה היופי, הכבוד לגדולי התורה שעמלים ושקועים בה, ובעצם אנחנו מעריכים אותם על זה.
יש ישראל עוד רואים בסדר גודל כזה אחרי פטירת הרב שטיינמן ועוד פטירה של באמת אנשים בסדר גודל עצום, יש ממשיכים?
כן, לא, יש היום את הרב קניבסקי, יש היום את הרב אדלשטיין, יש עדיין מנהיגים, לא אלמן ישראל, אבל באמת לראות עוד מישהו מהדור ההוא, ולראות מי יכול להיכנס לנעליו הגדולות בנושא הזה של פסיקה הלכתית, בנושא הזה של בקיאות בכל התורה, בנושא הזה של בית הדין ברמה כזאת של אמינות ושסמכו עליו, קשה לי לראות. אני חושב שעבד באמת עוד מה שנקרא שריד לדור דעה ולכן חבל על דאבדין, לא תמיד יש מי שמצליח להיכנס בוואקום הזה, יכול להיות שיצטרכו כמה אנשים, בנים, חתנים, אולי חלק מהתלמידים, שימלאו כמה פונקציות של האיש הגדול הזה שיצליח לעשות הכל ביחד לבד.
ישראל כהן, איש כל ברמה, תודה רבה לך על הדברים, בשורות טובות.
בשורות טובות, אמן.
כל טוב, שלום שלום. שלום וצהריים טובים, אנחנו אומרים לסגנית שר החוץ, חברת הכנסת ציפי חוטובלי, שלום לך.
שלום, ואחרי חגים אני מקווה שעם פנים לממשלה ודברים טובים.
נו, אנחנו נדבר גם על זה וננסה לבדוק אם אנחנו באמת בדרך לכיוון הזה, אבל עוד לפני הסוגיה הפוליטית יש עוד שני עניינים שמעסיקים אותנו, גם סוגיית ירדן, נדבר עליה, אבל קודם נדבר במצוקתו של הפרט, נדבר על נעמה יששכר, שנמצאת בברוך לא קטן, מה קורה בסוגיה הזו?
קודם כל, הסיפור של נעמה יששכר, לצערי הרב, הוא באמת אחד הסיפורים הכי קשים שידענו במשרד החוץ, מבחינת החוסר מידתיות בין העבירה שביצע האזרח הישראלי לבין העונש. בגלל זה, באופן חריג לחלוטין, הגענו למצב שבו, כשלא מדובר בעניין הומניטרי, אלא באמת בעניין משפטי, יש כלל שאומר שמדינות לא יכולות להתערב בתחום מערכת המשפט של מדינה אחרת. זה כלל שאנחנו נאלצים לכבד אותו כדי שיכבדו גם את מערכת המשפט שלנו. ואנחנו מדברים על דרג של ראש ממשלה שבפעם השנייה הוא מעלה את הדברים בפני הנשיא אתמול, כשהנשיא פוטין מתקשר אליו כדי לברך אותו לרגל יום הולדתו. אלה לא דברים שבשגרה של העבודה שלנו, בשגרת העבודה שלנו, אנחנו עושים הכל כדי לסייע למי שנעצר במדינה אחרת, לקבל משפט צדק וכולי. כאן אין ספק שלא היה משפט צדק עם נעמה. אני מאוד מבינה את בני משפחתה שמרעישים עולמות כדי שנעמה תשתחרר ותחזור לארץ. זה מקרה באמת קשה עם רקע פוליטי שכולם מכירים אותו, ואנחנו לא רוצים שאזרחים ישראלים יהיו קלף מיקוח פוליטי, ומה שנקרא, איש באבונו יחיה ואתה יודע, יקבל את העונש שמגיע לו, ואין ספק שהעבירה של נעמה היא לא מצדיקה עונש כל כך חמור, ועל זה בעצם השיחות עם בין ראש הממשלה ונשיא פוטין, שבעצם אנחנו מצפים לחנינה, ואנחנו מצפים שנעמה לא תצטרך לסבול ולקבל עונש כל כך חמור.
אבל יכול להיות שבאמת, יכול להיות שבאמת הדברים לא מתחילים ונסגרים בשיחות פוטין-נתניהו, אלא בשיחות נתניהו-טראמפ, ואיכשהו שיוותרו האמריקאים על ההאקר, או איכשהו זה מתחיל בוושינגטון אולי.
אני אומרת שוב, כרגע ראש הממשלה עושה כל מה שביכולתו ובמה שנקרא בכוח הסמכות שיש לו ובכוח החברות וסך הכל יש יחסים קרובים עם פוטין, להסביר לנשיא פוטין כמה הדבר הזה יקר וחשוב למדינת ישראל שאזרחית שלנו לא תשב על לא, מה שנקרא באופן לא מידתי בכלא הרוסי, זה דבר שאנחנו לא רוצים אותו, והוא באמת עושה הכל. אני אומרת לך שבארבע שנותיי במשרד החוץ ראיתי הרבה מאוד מקרים של עצירים ישראלים, אנחנו עושים הרבה, מחלקת ישראלים בחול שלנו מטפלת בסיפורים קשים מאוד, אני אישית הייתי מעורבת בהרבה מאוד מקרים, הסיפור הזה גם הובא לידיעתי לפני מספר חודשים, וכשהוא הובא לידיעתי ישר פניתי כמובן גם מי שהיה השר שלי באותם ימים וגם לשגריר שלנו ברוסיה, לגרי קורן, ובעצם ממש במיידי הבנו שזה אירוע מאוד מסובך מבחינה פוליטית, ושהוא הרבה יותר מאשר האירוע של החזקת הסמים, והבנו שבאמת נדרש כאן התערבות ברמה של ראש ממשלה, ועם כל הקושי של המשפחה שאני מאוד מבינה אותו, דבר מאוד מאוד קשה, צריך להבין שאנחנו באמת פועלים בדרגים הגבוהים ביותר, זה לא קורה, אתה יודע, על כל הצור ישראלי, שראש הממשלה מדבר עם ראש המדינה, מבקש לשחרר ולתת חנינה. דבר שבאמת מעיד על הרגישות שלנו וההבנה שנעמה כרגע משלמת מחיר שהוא לא ראוי על מעשה שהוא, אתה יודע, עבירה קלה שהיא מקבלת עליה עונש חמור בגלל נסיבות פוליטיים.
וזה אומר שאנחנו נשארים בלי בשורות לפחות לשעה הזאת.
אבל בלי ספק יש כאן מאמצים, יש כאן באמת לחץ ישראלי מאוד גדול, אלה דברים שצריך להבין שהם באמת משמעותיים.
הדברים הם לא נמצאים הם לא נמצאים בידיים של שר המשפטים? בנושא הזה של הזכרתו של האקר
לא, 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 זה הרבה מעבר. זה סיפור, תמונה פוליטית כאן היא באמת ברמה של שיחה בין ראשי מדינות, כמו שאתה תיארת, יש כאן משולש, וצריך להבין שבמסגרת המשולש הזה אנחנו צריכים קודם כל לדאוג לזה שאזרחית שלנו לא תשלם את המחיר, וזה מה שראש הממשלה עשה.
אוקיי, עכשיו נעבור לעניין נוסף, זה העניין הירדני. לפי הקולות שעולים מירדן ומצוטטים, הם מסרבים באופן עיקש לוותר על השבת שתי המובלעות החקלאיות לידיים שלהם. מה אנחנו, איפה טעינו שהגענו בכלל למצב הזה רגע לפני שאומרים לנו, תנו את השטח ותעזבו אותנו?
טוב, קודם כל להציג את העובדות, אני לא בטוחה שהצגת את העובדות בצורה מדויקת. הסכם השלום בין ישראל לירדן, שאנחנו מציינים עכשיו בסוף אוקטובר 25 שנה להסכם החשוב הזה, הוא הסכם שבעצם כלל נספח שדיבר על אותן שתי מובלעות נופר ונעריים, כמובלעות שבהם אותם חקלאים ש... איבדו את השטח, יוכלו להמשיך לאבד את השטח. יש שם חקלאות יהודית, בנהריים אפילו יש זיקה של בעלות על הקרקע, ואנחנו כמובן רצינו שההסדר הזה יימשך. לא אהבנו את ההחלטה שפרסמו ירדן לפני שנה, ומאותו רגע נכנסו יש צוות בין משרדי שהוקם לצורך העניין, של משרד החוץ ועוד גורמים שפועלים גם מול משרד החוץ הירדני, כדי להבהיר שאנחנו רוצים לאפשר לחקלאים שלנו לא להגיע למצב של נזק כלכלי עצום, גם מבחינת הנראות של הסכם השלום הזה, שירדן בסוף יודעת כמה ישראל היא בעלת ברית אסטרטגית, אנחנו חושבים שזאת בעלת ברית אסטרטגית שלנו באזור, בסוף צריך להבין שאנחנו לא מוקפים בידידות, יש לנו מעט מאוד מדינות שאנחנו איתן ביחסים כאלה קרובים, כמובן שחיזקנו קשרים מעולם הערבי, אבל בסוף השכנות שלנו הקרובות, מצרים וירדן, זה קודם כל לפני הכל, והסכמי השלום ההיסטוריים שנחתמו איתן. אז יש כאן באמת מגעים אינטנסיביים על האפשרות של אותם חקלאים בעצם להמשיך לאבד את הקרקע ולא להיות במצב של נזק כלכלי אדיר, במציאות של קרקע חלופית שמדינת ישראל צריכה לספק להם, ואנחנו במגעים אינטנסיביים מול הירדנים בעניין הזה, ויש דיונים, יש גם, אתה יודע, יש גם כיוון, קריאת כיוון בנושא הזה, שכן יש הבנה של הירדנים שאנחנו, זה לא מקובל עלינו, שאתה יודע, באופן טכני מגיע תאריך תפוגת ההסכם, ואנחנו בעצם פוגעים בפרנסתם של עשרות חקלאים
באזור. אז אולי לא נעים לומר את זה, אבל לכן נאמר את זה ממש בשקט, אולי מי שחתם על ההסכם, אז לפני 25 שנה, המלך וראש הממשלה עשו עסקה שלא מי יודע מה טובה לישראלים?
אני חושבת שלהתחיל עכשיו, אתה יודע, לראות בדיעבד, יש להסכם הזה כל כך הרבה משמעויות חיוביות. אני יכולה להגיד לך שבשנים האלה שבהם ראיתי גם מצב שבו הרחוב הירדני היה מאוד לא נעים כלפי ישראל, והיו הרבה מאוד בעיות, ולא היו שנים קלות ליחסים שלנו עם הירדנים. עדיין צריך להבין שהברית האסטרטגית הזאת בגדול היא נותנת לשני הצדדים המון, ויש כאן בעצם, תחשוב שמציאות ללא הברית הזאת, אנחנו יכולנו להימצא עם מרחב שכולו באזור חמאסטן, אנחנו באמת יכולנו להגיע למצב, מציאות פוליטית מאוד מאוד קשה, ולשמחתי הרבה אנחנו חזרנו לשלטון אחרי אותו שלטון שמאל שרצה, אתה יודע, להקים כאן מדינה פלסטינית, וזכינו שהימין חזר לשלטון ובלמנו את זה. אז בהינתן הנתון שאנחנו מונעים הקמת מדינה פלסטינית, והשטח מזרחה הוא שטח שאנחנו נמצאים בו עם בעלת ברית ירדנית, גם אם יש חילוקי דעות ואי הסכמות, בסוף רבה תועלת על הנזק, וזה חשוב לזכור את זה, צריך לזכור את התמונה הגדולה.
וכשאנחנו אומרים לירדנים את כל מה שאמרת לנו שאנחנו לא מקובל עלינו וכולי, ואומרים אתם חתומים, תסתכלו על הנייר, 25 שנה, נגמר.
כן, אבל בסוף, ברור.
למה זה מורכב?
כן, אבל גם הם לא יכולים להיות דווקניים, כשיש כאן נזק אדיר לחקלאים ישראלים, יש כאן נזק אדיר לחקלאות, ובסוף הם זקוקים לדברים מאיתנו לא פחות מאשר אנחנו רוצים שהחקלאים שלנו לא ינזקו. כלומר, בסוף יש כאן מאזן אינטרסים, כמו שהוא קובל בין מדינות, והירדנים מבינים שפגיעה באינטרס הישראלי בעניין הזה, היא נזק לברית בינינו לבינם, ויש כאן מחיר שהם יכולים לשלם. לכן אני באמת חושבת שהדיונים האלה הם דיונים מהותיים, הם מתקיימים כבר תקופה ארוכה, אני מקבלת עדכון, אגב יש לנו שגריר מצוין, אמיר וייסברוד ברבת עמון, הוא, הוא באמת עושה עבודה מצוינת, ומההתחלה הגדרת משימה של הדרג המדיני הייתה שהחקלאים שלנו יוכלו להמשיך לאבד את הקרקע. זאת הייתה הגדרת המשימה, ואני מאוד מקווה שיושגו כמה שיותר, אתה יודע, הבנות בעניין הזה בצד הירדני. אנחנו עדיין, שוב, 3 שבועות לפני תפוגת ההסכם, עוד אנחנו יכולים להביא בשורה. עדיין אמרתי, אין שורה תחתונה כרגע, אבל הדיונים הם בכיוון הזה, שהדרישה מהצד הישראלי להמשיך ולאפשר לחקלאים שלנו לעבוד שם.
כשהזכרת תוך כדי תנועה את המונח הזה, קרקע חלופית, למה בדיוק הכוונה? ניתן לירדנים משהו אחר?
לא, לא, אני אומרת שוב, מדובר במובלעות ירדניות. אין מובלעות שעל פי הגדרת היחסים על המדינות, הן מובלעות שהן בריבונות ירדנית. אנחנו מדברים על הזכות של החזקה והשימוש בקרקע על ידי חקלאים ישראלים. זה מה שהיה מקובל. זה לא, זה לא הסכם של עברת ריבונות או משהו כזה. זה איזה שטח ירדני שבו התקיימו במשך כל השנים האלה של הסכם השלום יכולת לישראלים לפעול, ואנחנו רוצים לשמר את זה, את היחסים הטובים. יש שם גידולי קרקע, שם גידולי קרקע חשובים, שם פלפלים, שם חיטה, שם כל מיני דברים. צריך להמשיך לדבר הזה להתקיים, כי שוב, אנחנו לא רוצים לגרום נזק לחקלאים יהודיים, שבחלק מהמקומות, כמו שאמרתי בנעריים, יש אפילו זיקה ממש על קרקעות שהן בבעלות יהודית, אז יש כאן סיבה טובה לתבוע
את זה. לא נראה לכם כמו משהו פרינציפ, איזשהו משהו עקרוני שהירדנים רוצים לעמוד עליו, ולכן כל ההסברים המאוד יפים והרצון לשמור על האינטרסים וההדדיות וכל זה לא בדיוק מחזיק, כי כאן מדובר באיזשהו עיקרון שלהם?
אם זה היה עיקרון שאי אפשר היה להידיין עליו, כל השיחות האלה שמתקיימות חודשים ארוכים לא היו מתקיימות. יש שיחות, זה מה שיש על מה לדבר, ושהירדנים מבינים שמבחינתנו זה לא דבר שעובר לסדר היום כשיש רצון דווקני לעמוד על תאריך תפוגת ההסכם. אז יש כאן אמירה מהצד הישראלי שזה לא מקובל, שאנחנו רוצים להגיע להבנות חדשות, וכל השיחות האלה מטרתן לייצר את ההבנות החדשות האלה.
ואנחנו נצטרך לחכות.
בכל זאת פוליטיקה.
עכשיו פוליטיקה.
פוליטיקה, כן.
פוליטיקה, כן, זהו המנדט היקר.
לפיכך
מתכנסנו. כן, המנדט היקר והאהוב נשמט מידיו של הליכוד, מידיו של נתניהו, ועובר לבני גנץ, ועכשיו ראש הממשלה החדש, זהו.
קודם כל צריך להבין שלבני גנץ הממשלה היחידה שיש לו היא ממשלה שנשענת על איימן עודה, ושהוא עשה חשבון נפש למה הוא מעדיף את איימן עודה על פני בנימין נתניהו. זאת המציאות כרגע שאני חושבת שהיא מבחינה ציבורית היא לא נשענת על רוב, לא במדינת ישראל ואפילו לא במחנה של השמאל. אני לא חושבת שהם רוצים ממשלה שבעצם מי שיכריע בסוגיות הרות גורל שמדינת ישראל ניצבת בפניהם זה אחמד טיבי. אני לא חושבת שאנחנו שם. יש כאן בעיה מאוד גדולה שראינו אותה היסטורית, לאני הובילה ממשלת המיעוט של רבין זכורה לרע, ואני חושב שאנחנו לא רוצים, הציבור הישראלי לא רוצה ממשלת מיעוט של השמאל, הציבור רוצה ממשלה יציבה, ממשלת אחדות, ואני אומרת את זה עם צער, גם אני רציתי ממשלת ימין, כל צד רצה להישאר עם האידיאולוגיה שלו ממוצע עד הסוף, אבל לצערי תוצאות הבחירות לא אפשרו את זה. עכשיו אני אגיד באמת המשפט, אני מסתובבת בימים האחרונים בתחושה שאנחנו כציבור ימני, סך הכל אנחנו מדברים עכשיו על הקהל הימני, אנשים חיים בזכיחות ובהירות כאילו מערכת בחירות שלישית תיטיב עם המצב של המחנה הלאומי, ואני חושבת שזאת תהיה בחייה לדורות ללכת לבחירות שלישיות. יש כאן אירוע קשה מאוד שבו המוטיבציה של הציבור לצאת להצביע הולכת ונשחקת ממערכת בחירות למערכת בחירות. האמון בפוליטיקה הולך ונשחק. אנחנו לא יכולים להביא את עצמנו למציאות הזאת. לכן יש כאן הזדמנות עדיין לא מאוחר לייצר מצב שבו אנחנו סך הכל עם 55, לא חסרים כל כך הרבה אצבעות להגיע ל-61 שזאת הממשלה המיוחדת. אנחנו, אם יש מצב שבו בני גנץ לא מתעשת ולא בא לממשלת אחדות, ולא נפרד מיאיר לפיד שמונע כרגע את ממשלת האחדות, יכול להיות שיהיו אנשים בכחול לבן שיבואו ויצטרפו וישלימו, כי בסוף האינטרס הלאומי הוא ממשלה. אני באמת חושבת שהמצב הזה, שבו מדינת ישראל תידרדר למערכת בחירות שלישית, הוא רע לכולם, וקודם כל ובראש ובראשונה לאזרחים. אנחנו לא יכולים לעשות את זה לעצמנו, יש כאן אחריות לאומית.
ואתם נמצאים באיזשהו דיבור עם כל מיני הנדלים למיניהם, והאוזרים למיניהם, ואולי אפילו בוגים למיניהם, כדי שיעזבו את גנץ ולפיד ויחברו אליכם? אתם מדברים או שזה ככה?
קודם כל, אני כבר יכולה לנצל את הבמה הזאת ולהגיד, אני פונה לבוגי אלון ואומרת לו, אל תיתן יד למצב של ממשלת מיעוט שמקבלת האמון שלה מאיימן עודה ואחמד טיבי. אל תיתנו יד לאנשים שתומכים באופן אקטיבי במחבלים, שהם יהיו אלו שיתנו לכם את, אתה יודע, את השלטון. זה דבר שהוא לא ראוי ולא מוסרי, ואני חושבת שצריך שיהיה חשבון נפש עמוק בתוך כחול לבן, שהיא מורכבת לך הכל מכמה סיעות, להבין האם הגורם הזה שנקרא יאיר לפיד הוא כרגע נכס או נטל, וזה נראה שהוא נטל כרגע להגשמת המטרה שהיא לא עד אחת נתניהו, אני רוצה להזכיר, זה נראה כאילו השמאל התבלבל, יש כאן מטרה להגיע לממשלה יציבה, תעשה דברים טובים למען הציבור, והשמאל נאחז כולו רק במטרה העליונה של הדחת נתניהו, כאילו אין מטרות אחרות לאומיות, זאת הפכה להיות המטרה הלאומית של השמאל. אני חושבת שזה פשיטת רגל אידיאולוגית, אם אתה נאחז אך ורק במטרה הפרסונלית הזאת, של להוציא את נתניהו מהמשחק, צריך פה באמת אומץ לב ציבורי, ואני אומרת לבני גנץ, אתה קיבלת היום את המנדט מהנשיא, איך אתה יכול להעניק את המדינה אם אתה לא יכול להביא את הסיעה שלך לישיבה אחת עם צוות המסן הקואליציוני של הליכוד? אנחנו מדברים על חודש ימים שלהם שבוזבזו בהם ימים יקרים,
שיכולו להיות עם ממשלה. אנשים שלא אמרו בצורה מאוד פשוטה, אנחנו באים, החליפות בארון מוכנות להגיע לכל הצילומים, ובלבד שתתנתקו מהעניין הזה של ה-55, לא רוצים לא את החרדים איתכם ולא את הסמוטריצ'ים איתכם, תבואו לבד, בואו נדבר, נעשה ממשלה, נסגור את הסיפור, נדבר על עקרונות, מי שיצטרף אחרי זה, אמיר פרץ, הרב פרץ, מאיזה כיוון שאתם רוצים להביא פרץ כלשהו, בסדר, אבל אחר כך.
אבל הדבר הזה קודם כל הוא מחרים ציבור של, אתה יודע, למעלה מ-50% מהאנשים במדינה, אם אנחנו סופרים את הציבור המסורתי, את הציבור, יש אנשים קוראים להם כיפות שקופות, יש אנשים כיפה סרוגה וחרדים, ואנשים שהם באמת אנשים שיש להם חיבה למסורת ישראל, שממלאים אגב כל החגים, ראינו את בתי הכנסת מלאים באנשים האלה, בסוף יש רוב לאנשים שחשובה להם הזהות היהודית של המדינה, כל הרעיון הזה כאילו שהדרך היחידה להרכיב פה ממשלה זה דרך ממשלת אחדות חילונית, זה דבר שאין לו פיסוס בציבוריות הישראלית, הציבוריות הישראלית היא ברובה מסורתית, היא אכפת לה מהערכים של הזהות היהודית שלנו, היא לא רוצה את אותה ממשלת אחדות של ליברמן,
הם יתווספו, אף אחד לא מחרים, אני עכשיו איש כחול לבן, ואני אומר לך, אני לא מחרים את החרדים וגם לא את המשיחיים,
אבל אחר כך. המטרה של כחול לבן בשום שלב לא הייתה ממשלת אחדות לאומית עם הליכוד. הם ניסו לפרק את הבלוק רק בשביל דבר אחד, כדי לבודד את הליכוד ולהטיל את הליכוד לאופוזיציה יחד עם כל הימין כולו. הם ידעו שביום שבו נתניהו ייפרד מהבלוק, הם ירכיבו ממשלה עם החרדים ונגמר כל הסיפור הזה ותהיה כאן ממשלת שמאל. הם לא רצו בשום שלב, אתה יודע שהבלוק הזה לא יהיה חלק מהמשחק לטובת ממשלת האחדות החילונית, הם רצו את זה כדי להעביר את הליכוד לאופוזיציה, ואין לי ספק בזה, ואין לי ספק שגם כל הדיבורים האלה על זה שאם רק נבוא בלי הבלוק, זה הרי באמת ספינים, מה שבאמת הם רצו זה שנבוא בלי ראש המפלגה וראש הממשלה שלנו בנימין נתניהו, הם ציפו להדחת נתניהו על ידי הליכוד, דבר שלשמחתי הרבה אנחנו מפלגה עם DNA של אחדות, עם DNA של נאמנות למנהיגות שנבחרה באופן דמוקרטי, אנחנו לא מפלגה שמכבדת חתרנות, ואנחנו מפלגה שבאמת עומדת מאחורי המנהיג שלה, וזה דבר שאני חושבת שבעת הזאת הניסיון לקבוע למפלגות אחרות מי יעמוד בראשן, הוא דבר לא ראוי, הוא דבר שהוא משבש את כללי המשחק הפוליטיים, בעולם לא היה מצב כזה שבו מפלגה אמרה למפלגה אחרת מי יעמוד בראשה, הרי זה דבר שהוא לא יעלה על הדעת, ולכן אני באמת חושבת שעוד לא מאוחר למצב שבו בני גנץ יבין שבתוך הסיעה שנקראת כחול לבן, יש סיעה אחת שהיא מתנגדת באופן עקרוני לישיבה בממשלה עם נתניהו, וזאת הסיעה שנקראת יש עתיד, אפשר להיפרד ממנו לשלום ולהגיד לו, אתה מונע הרכבת ממשלת אחדות לאומית, בני גנץ יוכל להיות כך ראש ממשלה ברוטציה, בליכוד אמרו כמה פעמים שזה שהם באים עם הבלוק, זה לא יפגע בזכויות של כחול לבן, לקבל באופן שוויוני חברות בממשלה וחברות בקבינט ואפילו רוטציה, כל הדברים האלה בעצם הם ההוכחה שאנחנו באנו בידיים נקיות לציבור, ואנחנו אומרים, אנחנו מוכנים לפשרות כואבות, לא, אתה יודע, בתחום ארץ ישראל, אבל בהחלט בתחום הפוליטי של תפקידים ותפקידים ותפקידי שרים, רק לטובת האינטרס הלאומי שנקרא שתהיה ממשלה יציבה בישראל.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה ככה, אולי אחרונה. אז אתם פונים ומקווים מאוד שבוגי וגנץ יעשו את השינוי הזה ויפרדו מיאיר לפיד. אני רוצה לשאול אותך, מי ראשון? האם, וזה לא עניין של משחקי ילדים, אני לפני ההוא, האם אתם כליכוד יכולים להפקיד את המדינה / הממשלה בידיים של גנץ כראשון, ולא מדובר פה בחוסר אחריות, כי ליהודי עדיין אין ניסיון מסביב לשולחן ממשלה כלשהו?
אני מסכימה, אני חושבת שזה לא נכון שבני גנץ יהיה הראשון, בגלל באמת מה שתיארת, שבעצם הוא לא ישב יום אחד כחבר כנסת וחבר ממשלה, אתה יודע, הוא היה חבר כנסת למספר חודשים שבהם הכנסת לא תפקדה והלכנו שוב לבחירות, אבל חוסר היכרות כזה עם המערכת הפוליטית, אי אפשר להתחיל עם ראש הפירמידה. עכשיו אני אגיד למה לדעתי נתניהו צריך להיות ראש הממשלה הראשון, גם בנוסף לנושא הניסיון שהוא כמובן הכי חשוב. הוא קיבל את אמון רוב הציבור הישראלי, כלומר אם אתה לוקח את מצביעי ש"ס ומצביעי ימינה, כל האנשים האלה רצו שנתניהו יהיה ראש הממשלה. אם אתה מחבר בסוף את מספר האנשים שרצו את ראש הממשלה נתניהו לעומת האנשים שרצו את בני גנץ, יש כאן הובלה ברורה של אלו שרצו שראש הממשלה יהיה בנימין נתניהו. לצערי הרב לא מספיק בשביל להרכיב ממשלה, אבל בהחלט מספיק בשביל שהוא יהיה הראשון. כמובן גם הנושא של היציבות השלטונית ולתת לבני גנץ את תקופת הזמן שנדרשת לכל פוליטיקאי כדי ללמוד את המערכת. אני לחלוטין מסכימה שבני גנץ לא קשיר לכהן כראש ממשלה ראשון במסגרת תהליך של רוטציה. אגב, גם הנשיא המליץ על כך במתווה הנשיא שלו. אז יש כאן כמעט לכל הדעות, פרופסור רות גביזון דיברה על זה, שמצד היציבות השלטונית ראוי שהאדם בעל הניסיון יכהן ראשון. אז אם אתה מוסיף לזה, זה שראש הממשלה הזה קיבל גם את הרוב, אין ספק שזה אמור היה להיות הפתרון, מתווה הנשיא פחות או יותר.
זה הגיוני אנחנו מכירים איך המערכת הפוליטית רוויית האגו פועלת, הגיוני שהוא כרגע מחזיק את המנדט, הוא יגיד לנתניהו, כך שנתיים אני יהיה פה שר בכיר, ואנחנו, הגיוני הדבר הזה?
כן, הגיוני, כי אין לו ממשלה. בעצם כל מי שרוצה להשלות את עצמו שיש לבני גנץ ממשלה, זאת ממשלה שהיא נשענת על הכוח האנטי-ציוני במדינת ישראל, אנחנו לא רוצים את זה. יש כאן, אני אומרת שוב, יש כאן לבני גנץ הזדמנות להוכיח מנהיגות על ידי חבירה לליכוד ולממשלה שהוא עצמו הבטיח לציבור, או שהוא מראה חולשה מנהיגותית ממדרגה ראשונה, כשבעצם הוא שבוי בידיו של יאיר לפיד, אם בני גנץ נתון בשבי בידי יאיר לפיד. אני לא חושבת שהוא קשיר לכהן כראש ממשלה, אם בעצם גורם במפלגתו מונע ממנו להגשים את הבטחת הבחירות שלו.
ואנחנו נמשיך לחכות עוד תקופת כמה שנים עד שנזכה לומר את המילים השרה ציפי חוטובלי.
קודם כל אני ממש חושבת שממשלה יציבה זה בראש סדרי עדיפויות, כמה שאני אכהן כשרה, אני מטרתי לתרום למדינת ישראל בכל תפקיד, אם זה יהיה בכנסת, אם זה יהיה סביב שולחן הממשלה. דבר אחרון שמטריד אותי כרגע זה מתי אני אצא בתור שרה, יותר חשוב שתהיה לישראל ממשלה יציבה.
סגנית שר החוץ, בינתיים, חברת הכנסת ציפי חוטובלי, אני מאוד מודה לך על הדברים, שוב בשורות טובות.
תודה רבה, חורס בריא.
כל טוב. כעת אנחנו אומרים שלום לאורך השבועון מצב הרוח, העיתונאי והסופר, חגי אוברמן, שלום לך.
שלום וברכה.
אנחנו נשארים איתך בזירה הפוליטית, ואתה טוען, ואולי זה כל כך נדיר, בחוצות הימין בישראל, שהגיעה השעה לסיים את כהונת נתניהו עם פרוס יום הולדתו ה-70 ולאפשר למישהו אחר להקים ממשלה במקומו. ואני אשאל אותך בתמימות, למה?
מכמה סיבות. קודם כל, זאת המציאות שנוצרה. נתניהו בבחירות האחרונות לא הצליח להשיג את הרוב הנדרש להקים את הממשלות שהוא עמד בראשה מעל 10 שנים, שנחשבו ממשלות ימין, אני לא אוהב את המילה צרה, כי 61 זה לא צרה, אבל ממשלות ימין מובהקות, עם המפלגות הדתיות חרדיות, אין לו את הרוב הזה כרגע. הוא היה חייב להקים את זה בכל מקרה, כמה שמוגדר כממשלת אחדות, עם ממשלות מהגוש, מפלגות מהגוש השני, והוא לא הצליח לעשות את זה. לדעתי הוא גם לא באמת ניסה, אני עשיתי קצת בדיקות, לראות האם, כמו שהוא ניסה להגיד את מול הסיטי בגלוי או בסתר, האם הייתה באמת איזו פנייה לכחול לבן רצינית, לשבת בשקט, מסע ומתן כזה לא יכול להיות פומבי, הוא לא יכול להיות גלוי. הוא חייב להיות רחוק מהעין, כי אז גם רחוק מהלב, יושבים בשקט, מנסים לסגור עניינים בחשאי, כמו שב-1984 עשה אריק שרון, שגם אז הייתה יכולים להקים ממשלת האחדות המפורסמת, היא של שמיר ופרס, מי שהקים ממשלה היה אריק שרון, אריק שרון עשה לשימון פרס הביתה, ישב איתו בשקט, סגר איתו עניינים, התקשר לשמיר, שכנע את שמיר, הוא היה כנציג, שמיר ידע שהוא שם, וכך הוא הצליח להקים ממשלה, אלה המהלכים הנדרשים, הוא היה רוצה להגיד לנשיא, אתה תיכנס לעובי הקורה ואתה תלחץ ותפיל, וזה עושה את הוויתור הזה, הוויתור הזה, כל המגעים החשובים האלה, לפי מה שאני בדקתי, לא באמת היו. זאת אומרת, נתניהו באמת היום מנסה כנראה למשוך זמן, כי השיקולים המשפטיים שלו, הם כרגע יותר מעסיקים אותו מהשיקולים של המדינה. בנוסף, וזה הדבר שמחינתי הכי קוני, ואני אפילו הולך עם זה עד הקצה, בחירות נוספות הן היום האסון הכי גדול לדמוקרטיה הישראלית. הן יהיו משבר אמון אדיר של הציבור הישראלי בשלטת הממשל הדמוקרטית הישראלית. הציבור יאבד לגמרי את האמון שלו בשלטון, בשלטת הממשל, ובממשלה עצמה. זה דבר שאסור לעשות, ולכן אני לוקח את זה אפילו לקצה. אם האלטרנטיבה היא ממשלת שמאל, אפילו בתמיכת הערבים, זה עדיף על בחירות נוספות. אני מקווה שזה לא יהיה, אני חושב שממשלת האחדות היא עדיפה, אבל אם לא יצא, אז אפילו עדיף את המציאות הנוראית הזאת מאשר בחירות נוספות.
אני רוצה לשאול אותך האם אתה לא בסופו של דבר באמת נותן את המנדט לאביגדור ליברמן, כי בסופו של דבר הוא זה שפרש מהגוש הזה שליווה את נתניהו תקופה ארוכה, ובגללו אתה אומר ניצחת ליברמן, נתניהו החוצה.
תראה, המציאות שהייתה חייבת להיות, ואני לא משאים רק את נתניהו, אני משאים גם גורמים בכחול לבן, ויש שם, ואין שם צדיקים, אבל היא הייתה חייבת להיות ממשלה שהבסיס שלה זה הליכוד בכחול לבן בלי ליברמן, אגב וגם בלי הבלוק, מה שנקרא, הבלוק הימני שביבי לוקח איתו. הבלוק הזה בעיניי הוא טעות. נתניהו חשב שאם הוא בונה בלוק, הוא בא ואומר, אני 55, אתה 44, הוא יצליח להיות ממשלה. טעות פטלית, הם היו צריכים לשבת רק שתי המפלגות הללו, רק שהן, לסכם ביניהם את הרכב המפלגה, אני חושב שזה את הרכב הממשלה, אני חושב שזה גם היה הרבה יותר קל שהיה בעד בלי הבלוק, אחרי שהיו סוגרים את הקווים האלה, כל אחד מהגושים היה יכול להביא את המפלגות שלו, זאת אומרת, נתניהו היה אומר אז לבית היהודי, לימינה בוודאי, בואו תצטרפו אלינו, אולי גם החרדים היו צריכים להתגמש ולוותר על חלק מהעקרונות שלהם כדי להיכנס, ומצד שני בהחלט גם גנץ היה יכול להביא איתו את מפלגת העבודה בוודאי, ואולי אפילו את המחנה הדמוקרטי, וזה לא דבר נדיר. שאול יעלון כבר היה סגן שר החינוך מטעם המפד"ל, שזה שר החינוך יוסי שריד, כבר זה היה בממשלת אהוד ברק ב-99. זה דבר שאפשרי, בפוליטיקה היא אמנות האפשרי.
ונראה לך שממשלה כזאת...
ולהשאיר את ליברמן, ולהשאיר את ליברמן בחוץ. לא לתת לליברמן את הפרס.
אוקיי, אבל ממשלה כזאת, עם אתה יודע מה, שאול יעלום ויוסי שריד שכאלה, שחוסר אמון הדדי משווע, יכולה הייתה להתקיים, יכולה הייתה להיות מועילה לעם ישראל?
כן, היא יכולה לקיים את התחזוקה השוטפת של המדינה, בלי לעשות מהלכים קיצוניים, לא ילכו לתהליכים מדיניים של נסיגות ושלום, אולי בעוד דברים אחרים, אבל כן, קודם כל יכולה להרגיע את המציאות. כן, ברגע שהממשלה כזאת פועלת תפקדת עם כל המשברים, עם כל חוסר האמון, ולהזכיר לכם באמת ב-84 לא היה אמון גדול בין פרס ויצחק שמיר, זכר שניהם לברכה, והיו משברים והיו פיצוצים, ובכל זאת הציבור חש יותר רגוע שעם כל המשברים וכל הפיצוצים יושבים וסוגרים את זה בתוך אותה ממשלה ואין את המאבק לפעמים האכזרי הזה, את המלחמות בשיניים שבין שני הגושים הללו. ברגע שמים בתוך אותה מסגרת, אז עם כל הפיצוצים וכל המאבקים המסגרת נשמע עד שפרס שבר אותה במה שנקרא את התרגיל המסריח. אבל זה כבר היה בכל זאת אחרי 6 שנים.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי נתניהו עצמו. אתה אומר, נתניהו נצל את גיל 70 עם העוגות והמחיאות כפיים, וחזור לביתך. אנחנו לא מפסידים פה באמת מנהיג בעל שיעור קומה, שלא היה כאן הרבה מאוד זמן?
תראה, אנחנו מפסידים מנהיג בעל שיעור קומה, שלא היה פה הרבה מאוד זמן. אני, בניגוד למה שחושבים, כמה כאילו, כשאני רק אקוליאן בנתניהו, חושב שנתניהו באמת אחד המנהיגים הגדולים שהיו לנו בדורות האחרונים. אני אומר את זה באמת, והביא את מדינת ישראל להישגים מופלאים. נתניהו תואם בן גוריון בהרבה דברים, לא רק באורך הכהונה של כל אחד מהם. גם בן גוריון בערוב ימיו איבד, איך נקרא, איבד את זה, איבד את היכולת להבחין בין הקטנוניות הפוליטית שלו לבין ההישגים הגדולים שהיו לו כמנהיג. ובן גוריון, להזכיר לך, בסופו של דבר גמר במפלגה של 4 מנדטים, לא רף של 10, ב-69 עומד בראש מפלגה שנקראה הרשימה הממלכתית, שהגיע ל4 מנדטים, בן גוריון הגדול, 4 מנדטים, ואז הוא פרש והבין שהגיע זמנו. ובגין פרש גם בגיל 70, שהוא כבר אחרי מלחמת לבנון הראשונה, הבין שהוא כבר לא מסוגל יותר להמשיך ולהעניק.
אבל מול האתגרים האיראני וכל זה...
תקשיב, נתניהו היום, במציאות הנוכחית, אחרי שהוא פעם שנייה הוא נכשל בהרכבת ממשלה, והוא נכשל, זה לא יעזור, אתה תגיד, זה השם, ההוא השם, בסופו של דבר הכישלון יהיה רשום עליו, צריך לפנות, ואני חולק על המנטרה שאני שומע כל הזמן מאנשי הליכוד, אנחנו נאמנים למנהיג, במדיניות, ביהדות ודאי, אין נאמנות למנהיג. יש נאמנות לאידיאולוגיה, יש נאמנות לדרך, יש נאמנות להשקפת עולם, יש נאמנות לאמונה. כשמנהיג מוביל את כל אלה, לך איתו. אבל כשאתה רואה שהמנהיג, ולצערי נתניהו עושה את זה, משיקולים אישיים שלו, מאבד הוא בעצמו את הנאמנות לדרך ואת הנאמנות להשקפת העולם, אז אתה לא חייב ללכת איתו. אז אין נאמנות למנהיג.
אולי יש כאן חגי דבר משולב. הוא נכון, אכפת לו מאוד, לא, 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 אף אחד לא רוצה להיכנס לכלא. אבל גם אכפת לו הנושא של הנאמנות לדרך. אתה רואה פה איזשהו ויתור על אחד מערכיו האידיאולוגיים לגבי ארץ ישראל וכו', בגלל הנושא המשפטי?
לא, בקטע הזה אני לא רואה את זה, אני רואה משהו אחר. אני רואה את הסיכון של שלטון הימין בגלל היבט המשפטי. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים עכשיו לבחירות נוספות, אני אישית בתחושה שהימין מאבד השלטון לגמרי. זאת אומרת, בני גנץ עלול להגיע עם הגוש שלו ל-61 מנדטים בלי המפלגות הערביות, יחד עם ליברמן. ואז בכלל איבדנו את שלטון הימין. את הסיכון הזה אסור לעשות. והסיכון הזה אפשר להימנע ממנו אם ההנהגה עוברת למישהו אחר מהליכוד. כי אם היום אדם כמו יולי אדלשטיין, שהוא בוודאי נאמן נושא ישראל, או גדעון סער, שגם הוא כבר גילה את הנאמנות שלו לארץ ישראל ולהשקפת העולם הימנית, אם מחליפים את נתניהו, הם יכולים להקים ממשלה יחד עם כחול לבן, להקים ממשלת אחדות, וכי זאת כרגע המציאות, להזכיר לך. אם זה היה בכנסת הקודמת, הם יכולים לעשות את זה אולי גם עם ליברמן רק עם ימין. היום כבר אי אפשר, הבחירות קלקלו. בחירות הבאות להערכתי שוב יקלקלו יותר. לכן שיעשו את זה היום, ובהחלט זה אפשרי, ופה אין שום פגיעה בדרך ובהשקפת עולם הימנית.
ומה אתה אומר על תקווה?
מנהיג אחר בליכוד, זאת השאלה.
מה אתה אומר אבל על תקווה? כמו זו ששמענו כעת מסגנית שר החוץ, חברת הכנסת חוטובלי, אתה לא שמעת את השיחה הזו, אבל היא אומרת, תקוותנו וקריאתנו היא לגנץ ולבוגי, אם יאיר לפיד הוא זה ששם את המקלות בגלגלי האחדות, עזבו אותו, באו לממשלה ונקים משהו ביחד.
כן, בסדר, זה יפה מאוד, אני גם אוהב לקוות. בפועל כרגע זה לא יקרה. יש לבני גנץ את השיקולים שלו, ויש עוד כל מיני תהליכים שעוברים בתוך כחול לבן, שמקשים על בני גנץ, שאולי הוא עצמו כן היה רוצה לענות לקריאה הזאת לציפי חוטובלי. אבל זה לא רק יאיר לפיד יושב כאבן רחיים על צווארו, בוא נזרוק לך רמז, כנראה שגם לגבי אשכנזי יש פה תפקיד שלילי בנכונות של בני גנץ להצטרף לממשלת אחדות עם נתניהו, בראשון נתניהו, לא משנה שיסגרו, זה לא רק יאיר לפיד. ולכן קשה, התקווה של ציפי חוטובלי, ודאי גם אני מתפלל אליה, אני לא רואה אותה כרגע כריאלית.
חגי אוברמן, מסובך, מסובך, מסובך. תודה רבה לך על הדברים.
בבקשה, יום טוב.
שלום. לאחר עשור מודיעה הקונסוליה הצרפתית בירושלים על פתיחתו החלקית של מתחם קבר המלכים שבעיר, לביקור, לביקור של הקהל הרחב. אנחנו רוצים לשמוע קצת על ההיסטוריה של המקום, קצת על מה שמצוי בפנים. ואיתה נמצא על קו הטלפון חוקר המקומות הקדושים בארץ ישראל, הדוקטור דותן גורן, שלום לך.
שלום רב.
מה זה המקום הזה? מה יש בפנים? איך זה הגיע לידיים הצרפתיות שככה מצליחות להחזיק בו 10 שנים ללא מבקר ישראלי? מה קורה שם?
אז ככה, בואו נתחיל באמת לתאר בעצם איפה המקום הזה נמצא. הוא נמצא ברחוב סלח הדין, מי שמכיר את אזור אמריקן קולוני, שם פחות או יותר, שם זה המקום של מתחם קברי המלכים, זה האתר. ההיסטוריה שלו מאוד מאוד מעניינת, מאוד מגוונת. אנחנו מכירים את התיאורים של יוסף פלביוס, יוסף בן מתתיהו, שהוא מספר ששם זו למעשה מערכת קברים שנחשבה בפקודת המלכה אלני, אלני המלכה, כמו שאנחנו מכירים, שהתגיירה לפני חורבן בית שני. תקופה, הייתי אומר, הרבה יותר מאוחרת, תקופת ימי הביניים, ימי הביניים אפילו תקופה של המאה ה-16-17, מייחסים יהודי ירושלים, עולי רגל, את המקום לכלבה סבוע, חותן רבי עקיבא, מגדולי עשירי ירושלים.
למקום קבורתו?
כן, מקום קבורתו. לכן אנחנו מוצאים בעיקר את השם, בהרבה מקומות השם של האתר הזה נקרא בעצם מערת כלבה סבוע. זה השם, הייתי אומר, השם היהודי של האתר. השם קברי המלכים קיבל, הוא התקבל על ידי חוקרים באמצע המאה ה-19, בעקבות גם השם הערבי של האתר, קובור הסולטן, שבעצם נקברו שם אישיות, אנשים רמי מעלה, הם יחסו את המקום בשעתו לקבורתם של מלכי בית יהודה, ומפה השם שבעצם נודע בפי הציבור, במחקר, הוא קברי המלכים. זה הסיפור, כמו שאמרתי,
זאת אומרת, ההחלטה שמדובר בקברי מלכי בית יהודה, היא החלטה מאוד מאוד מאוחרת, אמצע המאה ה-19, אין לזה יותר מדי סימוכין.
כן, זה עוד פעם, זה אנחנו מדברים על ראשית, למעשה ראשית המחקר הארכיאולוגי בארץ ישראל. למה זה מאוד מעניין? במקום הזה נערכה, הייתי אומר, החפירה הארכיאולוגית הראשונה, בארץ ישראל או בירושלים, על ידי חוקר צרפתי בשם דה סוסי. הוא קיבל רישיון מהממשל העות'מאני לחקור שם, אנחנו מדברים על שנת 1863, והוא החל בחפירות שם, ומאחר שזה היה אתר עלייה לרגל מוכר בפני יהודי ירושלים, וכמובן יהודים עולי רגל לירושלים, הם מאוד מאוד זעמו על כל החפירות שנעשות שם, מה שנקרא, מאוד נזקו למה שנעשה שם. אני מדבר איתך, אנחנו מדברים על כמאה שנה לפני שאנחנו מכירים היום את המושג אתרא קדישא וכל מיני ארגונים שהם נגד חפירות ארכיאולוגיות, אז אני מדבר על, אנחנו מדברים על 1863.
רגע, אז מה, הם ממש פעלו נגד זה, או שמעמדם של היהודים באותה תקופה בירושלים לא אפשר להם יותר מדי לבצע פעולות מחאה?
יהודי ירושלים, מה שהם עשו, הם פעלו נגד העניין הזה, ובעצם שלחו אגרות לאנשי שם בעולם, וכמובן לקושטא באותה תקופה, ובשביל להפסיק את החפירה הארכיאולוגית, ובאמת אחרי זמן מסוים היא באמת פסקה, ואותו דה סוסי לקח ממצאים ארכיאולוגיים שהוא מצא באתר וחזר לצרפת. אחד הממצאים המפורסמים זה סרקופג מאוד ידוע שעליו חרוט בעברית עתיקה עדן מלכתה, שפה הוא מחזק את הסברה שבאמת האתר הזה היה מקום קבורתה של הלני המלכה. הסרקופג הזה נמצא היום בלובר. לפני מספר שנים, אגב, הוא הובא למוזיאון ישראל בירושלים, לתצוגה של מספר חודשים, אגב. וכמובן הוא הוחזר לאחר מכן לצרפת. זה בנושא הזה. אז בעקבות החפירה הזאת של הארכיאולוגית הצרפתית, יהודי ירושלים מאוד מאוד התעניינו באתר, גם בין היתר כמובן גם יהודי התפוצות, ומשפחה יהודית מצרפת החלה באמת להתעניין ברכישת האתר הזה. זו הייתה משפחה יהודית שנקראת בשם פרר, משפחת פרר הייתה משפחה מאוד ידועה בכל הנושא של הנחת מסילות ברזל, הם היו מאוד מתחרים עם משפחת רוטשילד המפורסמת בצרפת, והם פעלו והצליחו כעבור כעשור לרכוש את האתר הזה של אתר קברי המלכים. אנחנו מדברים כבר על אמצע שנות ה-70, סוף שנות ה-70 של המאה ה-19, שנת 1878, זה בעצם פחות או יותר כ-15 שנה לאחר שנערכת החפירה הזאת של אותו חוקר צרפתי דה סוסי, מצליחים לרכוש את האתר, ואנחנו מדברים על שנת 1885, ראשית 1886, שאחד מבני אותה משפחה, מסיבה כלשהי, שעדיין לא ברורה, מחליט להעביר את האתר הזה לרשות ממשלת צרפת, ככל הנראה כדי שיהיה עליו אולי השגחה טובה יותר, כמובן הוא לא נמצא בארץ ישראל, לצרפתים הייתה את הקונסוליה הצרפתית, כמובן בירושלים, וככה למעשה הוא עבר האתר הזה לרשות צרפת, ולכן מאז, מ-1886 ועד היום התנוסס שם דגל צרפת, והוא בעצם הפך להיות חלק בעצם ברכוש הרפובליקה הצרפתית. מה שכן חשוב לציין, שבאותה העברה, אגב שיש גם מאוד, שאלה מאוד מאוד רחבה, האם אותה העברה הייתה חוקית או לא, אבל לא ניכנס כרגע לפרטים המשפטיים, אבל אם נקבל את אותה העברה, הוא התנה את זה במספר תנאים, שהמרכזי שבהם היה שבעצם האתר יישאר פתוח באופן חופשי לכניסה של יהודים, כמובן למי שיחפוץ בכך, וכמה שנים לאחר מכן אפילו התפרסמה בעיתונות ידיעה של הקונסול הצרפתי בירושלים, שהאתר פתוח באופן חופשי, מהזריחה ועד השקיעה. זה היה ככה, זו הייתה ההתנהלות, ובשנים יותר מאוחרות, סוף התקופה העותמנית בארץ ישראל, ראשית תקופת המנדט, קצת נשכח האתר, בתקופת המנדט הצרפתים מתחילים להרים קשיים לעל המבקרים שמעוניינים להגיע אליו, ומבקשים לקבל אישור בקונסוליה הצרפתית, יש פה גם, זה גם מותנה באיזשהו תשלום מסוים, זה תשלום אומנם סמלי, לא גדול, אבל שוב, מאוד בשונה מהדברים שהיו בראשית הדרך. אלה הם בעצם הדברים, ועד, אתה אומר שעד ראשית שנות ה-2000, אני יודע שגם אחרי מלחמת ששת הימים, המון אנשים יצא להם לבקר, חשוב לציין, לא הסברתי את זה, נחשבת לאחת המערכות הקבורה המפוארות ביותר שיש לנו בירושלים, מימי בית שני. חשוב לציין את זה, יש שם מערכת של מקוואות, כוחי קבורה, מערכת מאוד מפורסמת, הרבים ודאי מכירים את הכניסה המאוד המפורסמת, כניסה מרשימה למערכת הקבורה הראשית,
אז היום מי שיגיע לשם, מה יראה שם?
היום יש שם למעשה, כמו שאמרתי, זה אתר ארכיאולוגי, יש שם כוחי קבורה שאפשר לראות אותם, כמובן המתעניינים בארכיאולוגיה, כמובן מאוד מאוד ייהנו, כי זה אחת, כמו שאמרתי, אחת המערכות הקבורה עם איתורים מאוד מאוד יפה ומאוד מרשימה. שוב, כמו שאמרתי, בשעתו התפללו שם באתר הזה גם יהודים מאמינים, כמו שאמרתי, זיהו שם את מקום קבועתו של קלב הסבוע, שהיו יהודי ירושלים יוצאים למערת שמעון הצדיק, בלג בעומר, היו מתפללים גם במערה הזאת, גם בעוד זמנים. יש לנו עדויות שבתקופות של בצורת היו מגיעים למערה להתפלל שם, המדליקים שם נרות, פחות או יותר אלה היו הדברים. כמובן שמהרגע שהאתר הזה הושכח, אז כמובן המסורת הזאת הלכה למצב פסקה ומשתקחה בעצם, וזה באמת מאוד מאוד חבל. כמו שאמרתי, אני יודע, אני עוסק בזה קרוב ל-15-20 שנה, ואני יודע שהמערה הזאת הייתה סגורה, וזה מאוד 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 חבל שבאמת לא ניתן היה לבקר בה.
אז עכשיו כשיש יומיים בשבוע, זאת ההגדרה, יומיים בשבוע, המקום יהיה פתוח, אתה תרוץ למקום לראות לפני שיסגרו אותו שוב?
כן, כן, האמת היא שהיה איזה ניסיון, חשוב לציין, לפני מספר חודשים, אבל הוא היה ככה ניסיון של באותו יום, היה שם איזושהי תקרית, ובאותו יום האתר הזה נסגר, והוא היה 4 חודשים שוב סגור, ושוב החליטו בקונסוליה הצרפתית בכל זאת לנסות למצוא איזשהו פתרון, ואני מאוד, אני באופן אישי ודאי שאנסה להגיע, להצטרף לאחד הביקורים באתר הזה. אתר הוא, כמו שאמרתי, מאוד מאוד, מאוד מאוד מיוחד, ייחודי, מעניין, וכמובן יש מאחוריו הרבה מאוד היסטוריה. הנה עוד איזה אנקדוטה ככה שאנחנו מציינים, חשוב לציין שחוזה מדינת היהודים, הרצל, ביקר במקום, בביקור שלו בארץ ישראל ב-1898, זה ככה גם כן, הוא כותב בה, מציין ביומן שלו, שזה באמת, במשפט אחד או שניים, את הפרשה, שזה מאוד מאוד חבל, שהאתר הזה שהיה בנחלת יהודים, הוא עבר לרשות זרים. זה דבר...
אז זאת אומרת, כבר הרצל מבכה את זה שזה עבר לידיים זרות.
כן, ודאי, ועוד לפניו, כמובן, אליעזר בן יהודה ציין את הדברים, בעיתונו, וכמובן גם גורמים אחרים, וזה כמובן היה תרעומת מאוד מאוד גדולה, שהאתר הזה בעצם הוא עבר מידיים יהודיות לבעלות ממשלת צרפת. כבר אז הצרו על כך, אני מדבר על 1886, כמו שאמרתי.
אבל עם הביקורים שיהיו מעכשיו, זה עדיין נשאר בידיים הצרפתיות, שכמו שאתה אומר, סימן שאלה לגבי החוקיות שלהם, אבל לא נראה לי שמישהו עכשיו יתחיל להסתכסך עם ממשלת צרפת.
ידוע לי שיש גורמים שעוסקים בכך בכל הצד המשפטי, אבל אני לא מעורה בנושא שאני יכול לשפוך אור בנושא. היו דיונים, וגם בעקבות, כנראה, בעקבות אותם הדיונים, כנראה דיונים דיפלומטיים שהיו בשנים האחרונות, ככל הנראה הם אלו שהביאו לכך שהאתר ייפתח באופן שבו הוא נפתח. מה יהיה בהמשך? נצטרך לחכות, מה שנקרא לחכות ולהמתין, לראות מה יתפתח.
יפה, אנחנו בהחלט נחכה, לא רק לגבי המקום הזה, לגבי עוד כמה מקומות שאנחנו לא מצליחים להגיע אליהם. הדוקטור דותן גורן, חוקר המקומות הקדושים בארץ ישראל. תודה רבה לך על הדברים, כל טוב.
כל טוב.
שלום, שלום.
להתראות.
עד כאן יומן לפי שעה, נאמר תודה לאורחי היומן הזה, לחבר הכנסת הרב אורי מקלב, לסגנית שר החוץ, חברת הכנסת ציפי חוטובלי, לעיתונאי ישראל כהן, הסופר והעיתונאי חגי אוברמן, לדוקטור דותן גורן, לכם על ההאזנה, עשו בחיי ימים טובים, בשורות טובות, להשתמע. We'll be right back.